היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מקשיבים לכמוסה. השבוע עם ענת רואה.
אני ענת רואה, אני כתבת משפט של כלכליסט כבר מתחילת דרכו.
כתבי משפט בדרך כלל מביאים סיפורי פלילים עסיסיים, עבירות צווארון לבן, עסקאות מעניינות. ענת רואה חריגה בנוף הזה. היא מתעניינת רק בתחום פירוק החברות, ומכירה אותו לעומק כמו עורכי הדין שמתמחים בו. בפרק היום היא תעשה לנו טיול מאורגן בעולמם המופלא, הרווחי ולפעמים גם מקומם של מפרקי החברות.
איך התגלגל דווקא לזה מתוך כל העולם הגדול של משפט?
אני זוכרת שהתחום הזה מתחילת הדרך הפתיע אותי ומאוד קומם אותי הדברים שהייתי מגלה. זאת אומרת, בהתחלה כבר כתבות ממש הידיעות הראשונות שהייתי עושה ככתבת, הייתי נכנסת אז עוד, זה היה לפני ימי הנט משפט, היינו הולכים לבית משפט מחוזי ומחטטים שם בתיקים בצהריים, והייתי רואה שם כל מיני בקשות שכר טרחה שהיו מוגשות לשופטת ורדה אלשיך, וזה תמיד מאוד הפתיע אותי כי הסכומים היו נורא גבוהים. אז 200,000 שקל היה נראה לי הרבה, היום בחיים אנחנו לא כותבים על זה בכלל, כי זה זניח. ואני זוכרת שלא הבנתי איך מישהו שכותב בתיק שהוא לא חילק עדיין לנושים כסף הזה, איך הוא בא ומבקש 200,000 שקל, 300,000 שקל. והייתי רואה תגובות, השופטת הייתה כותבת כמבוקש, או לתגובת כנר, ואז כמבוקש. והתחלתי לכתוב ולסקר, התחלתי להעביר את הידיעות הקטנות האלה, בלי שביקשו ממני, פשוט מיוזמתי.
כל כמבוקש כזה שווה 300,000 שקל?
כן, נורא קל היה לקבל 300,000 שקל, ואני כאילו כתבת צעירה, אני לא הבנתי מה, באמת, פשוט הייתי ממש, הייתה המון תמיהה, ולא הבנתי איך זה בכלל ייתכן ואיך זה קורה. עכשיו, ככתב צעיר גם, עורכי הדין, הם לא, הייתי מתקשרת אליהם, מנסה להיפגש איתם, זה לא היה שום שיתוף פעולה. ושמתי לב שכשאני כותבת על השכר דריכה שלהם, אז הם ישר מצלצלים ומבקשים להיפגש איתי. וממש זה ככה התחלתי בעצם את העבודה, וככה נכנסתי לתחום, כי אחרת פשוט לא היה לי שום סיכוי להיפגש עם אף בעל תפקיד. הם לא היו חוזרים בכלל לטלפונים, המערכת הייתה שולחת אותי, דברים עם ההוא, דברים עם המפרק של זה. אז זו הייתה הדרך היחידה.
אוי, זה מעולה, אז אם אתה רוצה לקבל תגובה, אתה צריך לשאול מישהו לכסף שלו.
אתה צריך לכתוב כנראה משהו שהוא לא מאוד יואב, כי אם הוא יואב הוא פשוט לא יתרח לצלצל אליך, אבל כן, אם אתה כותב על כמה הוא מרוויח, זה ישר גורם לו ליצור איתך קשר ולהזמין אותך לשתות איתו קפה. זהו, ומכאן זה הלך והתפתח, וזה תחום מאוד מורכב, אז בהתחלה זה מאוד מאוד קשה להבין אותו ואיך הוא עובד. אז באמת בשנים הראשונות הייתי יותר כותבת על העניין הכספי, על כמה כסף בסוף, הייתי נכנסת לתיקים, כבר אם התחלתי בזה שהתרגשתי מ-200,000 שקל כמבוקש, אז אחר כך זה הפך להיות 12 מיליון שקל, 15 מיליון שקל, סכומים שאי אפשר בכלל לתאר. והם היו עוברים במסמכי אישור קצרים, אני זוכרת שבתיק של קלאב מרקט ביקשו שכר של 50 מיליון שקל, וכונס הנכסים הרשמי, אני זוכרת שכתבתי על זה, הסכים לזה, הסכים לקצת פחות, הסכים לאיזה 30 או משהו כזה, אבל במסמך של 8 שורות. אז 8 שורות אתה מקבל 30 מיליון שקל, זה היה התהליך. ואני גם, כמי שלמדה משפטים וכעורך הדין, נדהמתי שכך עובדים הדברים. ואחר כך זה מתגלגל, ואתה רואה שיש לזה עוד הרבה צדדים, ויש לזה אנשים לא מובטחים, שזה בסך הכל אנשים, עוד פעם אנשים עם כל מיני עסקים קטנים, שקורסים ומתמוטטים כשחברה חייבת להם כסף ולא משלמת להם. ואין מי שידבר בשמם, וכל המערכת מכוונת לזה שבאמת, הכל מתעסק בין בית המשפט לבעל התפקיד, שרואה את הרצון שלו לקבל את השכר, והרבה מאוד אינטרסים בצד הדרך נזנחים.
רגע, אז הזכרת כל מיני בעלי תפקידים ומונחים, כונס הנכסים ונושים ופירוקים, אז אחת המטרות שלנו היום זה פשוט לעשות סדר בכל העולם הזה, ועוד נגיע לזה שלב אחרי שלב, כי באמת, זה עולם שככל שצוללים יותר לתוכו, הוא די מדהים ומספק עוד ועוד הפתעות, אבל אולי נתחיל לפני זה בדוגמה, שרק נבין על מה מדובר, נגיד מטבחי דקור.
בשבילי יש רק מקום אחד לחפש בו מטבחים, דקור.
מטבחי דקור, תיק דוגמה קשה לעיכול בעיניי, התיק הזה עדיין לא הסתיים. יש לנו חברת מטבחים שנכנסה לאיזשהו מצוקת תזרים, אין לה כסף, אבל יש לה נכסי נדלן במשהו כמו 100 מיליון שקל. ומגיע הנושה שלה שחייב לכסף שהיא לא שילמה לו, ואחת האפשרויות ללחוץ כשאתה לא מקבל את הכסף מהחברה היא להגיש נגדה בקשת פירוק. ומיד כולם נכנסים כמובן ללחץ, וכן, אם אתה מצליח לעמוד באיזשהם קריטריונים, אתה יכול להצליח לפרק חברה גדולה, בגלל החוב כלפיו היה משהו כמו מיליון שקל. מטבחי דקור ניסו באותו שלב לזעוק ולצעוק, שלא צריך לפרק אותם בגלל החוב הזה, צריך לפרוס אותו, צריך לעשות כל מיני דברים, זה עבר איזושהי נקודה, זה התחיל להתגלגל, הם לא הצליחו, וכל דקור נכנסה למהלך של הקפאת הליכים וחדלות פירעון, מכירת כל הנדלן, גם בנק הפועלים כאן מיד, מה שקורה ברגע שהבנקים מזהים שהלווה שלהם באיזושהי מצוקה, המון פעמים עורכי הדין שמייצגים אותם מיד קופצים, רוצים להתמנות כקונצי נכסים, למכור את הנכס, למה להתחיל לעשות פריסה, לחכות, למשוך זמן, אפשר יאללה, אפשר לקחת את כל העסק הזה לאיזשהו הליך של חדלות פירעון, למכור אותו, לקבל על הדרך 8-10% שכר טרחה מהעלות, יש פה אינטרס לכל הצדדים המעורבים, לכל עורכי הדין המעורבים, לדחוף עסקים לחדלות פירעון. וזה מה שקרה בדקור, בנק הפועלים לחץ, אותו נושה לחץ גם כן, בית המשפט התווה שם את המסלול, הם הלכו לכיוון, בתחילה זה היה הקפאת הליכים, ומוכרים, הם מכרו את הנדלן במשהו כמו 100 מיליון, והחובות, כפי שהם נטענו לפני כן, היו יותר נמוכים מ-100 מיליון שקל. זהו, זה קורחוס, הפעילות של עצמה עברה הלאה, תמורת משהו כמו 2 מיליון שקל, זאת אומרת, תבינו את הפער בין השווי של דקור, חברת מטבחי דקור, לבין הנדלן שלה, והנדלן שווה 100 מיליון. אז בגלל שהחברה עצמה, הפעילות שלה נכנסת לאיזושהי מצוקה, מוכרים את כל העסק, ואין אף אחד שעוצר את התהליך הזה, וששואל את השאלות, וזהו, תוצאה בעיניי, מקרה לא מאוד שגרתי, ומאוד קשה לעיכול.
בואי נעשה רגע סדר במונחים, אמרת הקפאת הליכים, חדלות פירעון, אנחנו מכירים גם בעלי התפקיד, הם נקראים לפעמים מפרקים, לפעמים נאמנים, אז בואי נעשה רגע סדר בעולם המושגים.
אוקיי, okay. כשחברה באה לבקש הקפאת הליכים, היא רוצה להיכנס לתהליך, היא נמצאת במצוקה כספית, היא רוצה שימנו לנאמנים, לעצור את כל ההליכים נגדה, שלא יוכלו לפתוח נגדה הליכים בהוצאה לפועל, שלא יוכלו לתבוע את הבתי משפט, לתת לה איזשהו מרווח זמן נשימה, שהיא תוכל להציע הסדר לנושים. ואז מבקשים צו הקפאת הליכים, ממנים נאמנים, ומתחילים בתהליך. הנאמנים אמורים, באופן אידיאלי, לעשות תהליך הבראה, לגבש תוכנית הבראה, לראות מה עבד לא בסדר בעסק, ולנסות לתקן את זה, כדי שהעסק הזה יוכל להמשיך את דרכו בעתיד. בפועל, הרבה פעמים מה שקורה, זה שבעלי תפקיד מתמנים נאמנים, הפעולה הראשונה שהם עושים, הם מפרסמים מודעה בעיתון, מי רוצה לקנות את העסק הזה והזה, שיגיש לנו הצעות תוך 14 יום. עכשיו, אם יש להם המון מזל, אז הם מקבלים הצעות טובות. אבל הרבה פעמים מה שקורה, השוק במצב כזה מזה שהעסק הזה הוא במצוקה, והוא כבר גם ככה, זאת למה להציע הרבה כסף אם אתה יכול להציע קצת ולקבל אותו. אז תוך שבועיים פותחים את המעטפות, מגלים שההצעות הן די דלות, זה הרבה פעמים קורה. למשל זה קרה במקרה של רשת הביגוד אוניגמן. פתחו את המעטפות, ההצעות היו עלובות להחריד, החובות שם של אוניגמן היו מעל 100 מיליון שקל, אפילו יותר לדעתי, משהו כמו 200 מיליון שקל החובות, והצעות היו על מיליונים בודדים. במצב כזה אתה מבין שאף נושא לא יראה פה כסף, כל הבנקים, החובות שלהם, העובדים, הכל, כלום, אין פה, סכומים שנמצאים בקופה הם מגוחכים.
אני אפתח סוגריים, גם בעל התפקיד לא יראה כסף.
נכון, כשזה כזה כישלון חרוץ, גם בעל התפקיד לא יראה כסף. ואז כשהחברה כבר אין דרך להציל אותה, אז לוקחים אותה לפירוק, ואז מוכרים אותה כחלקים, לא מוכרים את החברה כחברה, אפשר למכור אותה כחלקים, אפשר למכור פה שתי חנויות, פה שלוש חנויות, פה את התאורה של החנויות, מה שאפשר. ממש כמו איזה מחסן חלפים, את מעט הכסף שמצליחים מכניסים לקופה, ובזה נגמר העניין, והעסק מחוסל.
יש לי שאלה טיפשית קצת. מה זה, למי הנאמן נאמן? למה קוראים לו נאמן?
זאת באמת שאלה טובה. הנאמן אמור להיות נאמן לחברה. הוא אמור לייצג את האינטרס של החברה, להיכנס בנעלי המנהלים שלה, ובעצם לנהל את החברה במקומם. המון פעמים יש תחושה שנאמנים, באמת זה נכון, הם נאמנים לעצמם, הם נאמנים לשכר הטרחה שלהם, למטרות שלהם האישיות, שלא תמיד הם תואמות את המטרות של החברה עצמה, או של הנושים של החברה. אבל הנאמנות צריכה להיות לחברה ולנושים. הוא אמור לשמור על אינטרס של הנושים באותו רגע.
האנשים שהחברה חייבת להם כסף ולא הצליחה להחזיר, ובגלל זה היא נקלעה בכלל לכל הסיפור הזה.
כן.
אבל תגידי משהו, אמרת ממנים נאמנים, ואז הם מנסים ישר למכור את החברה תוך שבועיים. אבל איך זה מסתדר עם זה שאמרת שהם אומרים לנהל את החברה ולהבריא אותה?
נכון, יש מקומות שכן, למשל אני אתן לכם דווקא דוגמה, בתיק של רשת מגה. היו להם הרבה מאוד סניפים, הם היו צריכים להפעיל אותה, להפעיל את הסניפים, ותוך כדי זה שאתה עושה, הם עדיין פרסמו את המודעה הזאת וניסו למכור את העסק. אחרי משהו כמו 3 חודשים, הם פתחו את המעטפות, זאת אומרת, היו כבר תהליך, הם ראו שההצעות הן מאוד מאוד נמוכות, אני חושבת שההצעות עמדו על 150 מיליון שקל, הצעה טובה ביותר, כשהחובות של מגה היו מעל מיליארד. מצב כזה, זה כמו הסיפור שלא נגמן. אתה מבין שאם אתה תסכים למכור בה, אף אחד לא יראה פה כלום. אולי איזה כמה בנקים יקחו כמה גרושים, וזהו. ואז הם קיבלו כאן איזושהי החלטה, הם אמרו, אנחנו לא מסכימים. תודה, אנחנו מאמינים בעסק שלנו, תודה להתראות, המכרז מבוטל. מותר להם, אגב, לעשות את זה. זה, אף אחד לא יכול להכריח אותם למכור. והם ניסו לשקלל את תוכנית ההבראה. אתה צריך, כשאתה מביא קונה בשלב הזה, לפתות אותו לבוא לקנות. הוא צריך לראות חבילה אטרקטיבית. אם אתה מביא לו עסק כושל, שנכנס לחובות, שכתוב עליו בעיתונות, שאין לו שום סיכוי, שהוא גמור, שהמחירים שלו יקרים, שהסחורה שלו לא טובה, מי יבוא בדיוק לקנות אותו? אבל אם אתה מגיע, מגבש לקונים האטרקטיב, לקונים הפוטנציאליים שלך, איזושהי חבילה הרבה יותר אטרקטיבית, אתה אומר לו, תראה, 30 סניפים גרועים, סגרתי אותם, הם ממש לא טובים. היה לי פה איזה יצרן שקניתי ממנו, זה עמוד ביוקר, סגרתי. אני משאיר לך, לבעל התפקיד יש ארגז כלים לעשות את כל זה. הוא יכול להשתחרר מחוזים מכבידים, לבטל חוזים, הוא יכול לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה. המטרה היא באמת להגיע לעסק רווחי, יעיל, לאיזושהי עסקת חבילה אטרקטיבית. ואז אתה מביא לקונים, אתה אומר להם, הנה בוא, עזוב את 100 סניפים, 50 נוותר עליהם, 50 הכי טובים אני נותן לך, עם הסכמי שכירות הכי טובים, עם הסחורה הכי טובה, ואת זה אתה קונה, וזה העסק רווחי, אתה מראה לו שזה עסק שיכול להרוויח. אז ברור שיהיו מי שירצו לקנות אותו, וזה באמת תהליך הבראה. אבל בשביל לעשות את זה, בעל תפקיד צריך לדעת את העבודה, הוא צריך לדעת איך עושים את זה, זאת לא עבודה פשוטה. ובהרבה מאוד מקרים רואים שבעל התפקיד לא יודעים איך עושים את זה. מה שהם יודעים לעשות זה לפרסם מודעה, מי רוצה לקנות, וכשזה לא מצליח, אז הם באים אומרים, עשינו מה שיכלנו, פרסמנו מודעות, היינו שם, הכנסנו את כולם לחדר מידע, סיפקנו להם כל מידע שהם רוצים. מה אנחנו יכולים לעשות שזה לא הצליח? החברה הגיעה מאוחר מדי, כבר הייתה מצב קשה מדי.
אני היום פרח משפטים צעיר. הייתי שוקלת ברצינות להפוך למפרקת חברות. להיות הפיקסר שבית המשפט מזעיק כדי להציל חברה קורסת או למכור אותה בחלקים. זה נשמע מעניין ומסעיר. להבריא חברה זה בכלל חלום, וממה שענת מספרת, שכר הטרחה מתגמל מאוד. אז איך מתברגים פנימה?
אם את רוצה, צריכה להתחיל קודם כל מתיקי פשיטת רגל קטנים, ללכת להיות מנהלת מיוחדת של כל מיני חייבים, אחר כך, אחרי כמה שנים, יכול להיות שתוכלי להצטרף לקליק הסגורה, כדאי ללכת לעבוד באיזה משרד של איזה מפרק מוכר כמה שנים, לעבוד בתיקי פשיטות רגל, לעזור לו בתיקים יותר גדולים, ואחר כך את כבר תוכלי להתברג לליגה הטובה יותר של עורכי דין שמטפלים בחברות.
אני צריכה שהשופטים יכירו אותי כדי לבחור אותי, כלומר, איך שופט בוחר, ממנה בעל תפקיד לתיק לדקור, למגה, לקלאב מרקט?
לפי המצב היום, השופטים יכולים לעשות מה שהם רוצים. אמנם החברה יכולה לבקש את מי שהיא רוצה, ולפעמים החברה מקבלת את מי שהיא רוצה, ולפעמים אנחנו רואים גם שהשופט אומר, לא, החברה ביקשה, אז אני לא רוצה למדת דווקא את מי שהחברה ביקשה, אני מלא מישהו אחר. יש המלצות של כונס הנכסים הרשמי, המון פעמים הוא מביא רשימות של שמות. לצערי, הרבה פעמים כשמסתכלים על הרשימות, זה שמות חוזרים על עצמם, זה שמות, חלק מהשמות, זה עורכי דין שמקורבים לכונס הרשמי בכל מיני דרכים. שיש להם קשרים עם עובדים בכונס הרשמי, הרשימות האלה, זה לא, מה שבטוח, הרשימות האלה לא משקפות את האנשים שבאמת יודעים לעשות הכי טוב את העבודה. ומה שמצער בתחום הזה, זה שאין אף גורם, הכונס הרשמי צריך לעשות את זה, לרכז מידע על מי בעלי התפקיד שעושים באמת את העבודה הכי טוב ומצליחים להביא תוצאה טובה לנושים. וזה פשוט לא קיים. יש איזושהי תפיסה שאם עסק נכשל בסוף ולא הצליח, זה לא אשמתו של בעל התפקיד. זה, העסק פשוט הגיע מאוחר מדי, היה מעט מדי כסף, הוא כבר כושל, ואני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שזה מאוד מאוד לא נכון. ומה שחלתי להגיד קודם, למשל בתיק של מגה, אז הגיעו, פרסמו מכרז, היו להם הצעות מאוד נמוכות, הם אמרו לא, אנחנו לא רוצים למכור. לא, אנחנו מאמינים בעסק, אנחנו נפרסם עוד מעט מכרז, ואז עבור עוד 3 חודשים. עכשיו, מה שקרה, ברגע הראשון שחברה קורסת, כולם כותבים עליה רק את הדברים הרעים. כמה היא הייתה גרועה, כמה היא הייתה לא טובה, זה באמת הזמן הכי פחות אטרקטיבי, להשיג הצעות טובות, זה לא הזמן. לאט לאט עובר הזמן, פתאום מתחילים לראות שהעסק ממשיך עדיין, נגיד סתם, הסניפים של מגה עדיין פעילים, עדיין נכנסים אנשים, יש סחורה על המדפים, הכל עובד, הכל מתקתק, לאט לאט מתחילים לראות הצדדים החיוביים. החנויות של הטובות, המיקומים טובים, הסכמי שכירות נהדרים, ואז ההצעות מתחילות לעלות. וזה בדיוק מה שקרה במגה, והם השיגו בסוף פי 3 מההצעות הראשונות, הראשוניות שהיו להם. אם בהתחלה דובר על 150 מיליון הצעות, זה הגיע ל-450 מיליון. ואז במצב הזה אתה כבר יכול לגבש הסדר, להחזיר את החובות, והמצב שלך הוא שונה לגמרי. אז הדוגמה במגה הייתה באמת דוגמה שאפשר היה להגיע לקטסטרופה, ואפשר היה גם להצליח, והם עשו את הצעדים הנכונים והם הצליחו.
אוקיי, זה לזכותם וכל הכבוד, אבל אז הנאמנים ביקשו שכר טרחה עצום.
בגלל שהמקרה של מגה הוא כל כך נדיר וההצלחה היא כל כך נדירה, אז הם גם חשבו בצד השני שמאחר שהם הצליחו לשפר את ההצעות בכל כך הרבה, אז לפחות חצי מכל מה שהם הצליחו להשיג מעבר, הם יכולים לקחת לכיס שלהם כשכר טרחה. ואז זה מגיע למצב שהם עשו עבודה נהדרת, אבל הם אמרו שהם דרשו לקבל שכר טרחה של 153 מיליון שקל.
Okay? בואי נעשה רגע פה עצירה, כי חייבים להבין את זה, כי זה לא ש... את אומרת, בצדק, הם עשו עבודה מעולה, מגיע להם לקבל משהו, וגם משהו מכובד על הישג מכובד, אבל חייב להיות איזה מתכון, איזה נוסחה שאומרים כמה כסף מגיע להם, אני מניחה.
נכון, אז יש את התקנות, ויש את תקנות שכר טרחת קונסים נאמנים ושכרם, לפי תקנות החברות, ויש את התקנה המושמצת ביותר, שזאת תקנה 8א, שהיא, זאת התקנה שבעלי התפקיד הכי אוהבים. דרך התקנה הזאת הם יכולים להכניס לכיסם עד 15% מקופת הנושים כולה. עכשיו, אם יש לנו קופה קטנה של מיליון שקל, שזה קורה בתיקים נגיד של פשיטות רגל קטנים ושל אנשים פרטיים, אז זה יכול בעל תפקיד לעבוד גם 5 שנים, ובסוף הוא מקבל 100,000 שקל, 150,000 שקל. סך הכל זה שכר צנוע ומתקבל על הדעת. בתיק של מגה, בגלל שהחובות היו מעל מיליארד שקל, אז כשאתה מבקש 15% ממעל מיליארד, אתה מגיע ל-150 מיליון שקל.
רגע, אבל הם יכולים לקבל 15% מהחוב, או לא, מהכסף
שהם יחזירו?
אוקיי.
מהכסף שהם יחזירו, אז במגה הם טענו שהם עומדים לחלק לנושים מיליארד שקל. זה לא נכון, זה לא מה שהם חילקו, אבל הם טענו את זה. ואז הם אמרו שמגיע להם 153 מיליון שקלים. כשכר טרחה, הם אמרו, זה התקנות, זה מה שהן אומרות, אנחנו מגיע לנו, זהו.
וזה לא מה שהתקנות אומרות?
טוב, זה קצת, זה נורא מסובך להסביר את זה. היה שם הרבה מאוד, אפשר היה לראות את התקנות, אפשר היה להציג הרבה מאוד חישובים, הוצגו שם, הבנק הפועלים הציג בשלב חישוב משלו, חלופי, שהראה שבעצם מגיע להם רק 10 מיליון שקל, והיה עוד חישוב שהראה שמגיע להם 20 מיליון שקל, והכל תלוי מה אתה כולל בפנים, גם הכונס הרשמי הראה חישוב שבו הוא נע בין 50 ל-99 מיליון שקל, זאת אומרת, זה לא מאוד פשוט לראות מה אתה... כן, הפרשים עצומים, מה שבטוח 153 מיליון שקל בשום אופן לא הגיע להם, גם לא לפי החישוב היבש של אותה תקנה, בסופו של דבר בית המשפט הסכים שהדרישה הזאת היא מופרזת לחלוטין, ופסק להם רק 20 ורק, זה כבר, אפילו אני כבר התרגלתי להגיד רק, כשאתה מבקש 150 מיליון ומקבל 26, אז זה רק, כן.
על כמה זמן עבודה?
זהו, הם ביקשו את השכר שנה אחרי שהם התחילו לעבוד, עכשיו כבר עברו כמעט 3 שנים, רוב העבודה נעשית בחודשים הראשונים, הם אחרי חצי שנה מכרו את העסק לנחום ביטן, ואחר כך כמות העבודה יורדת, ברור שעדיין יש שם עבודה והתעסקות עם תביעות חוב ועם עובדים ועם כסף ועם תשלומים, אבל העבודה הגדולה שבאמת עובדים בשבילה ימים ולילות ומסביב לשעון, זה החודשים הראשונים, השבועות הראשונים, אחר כך זו כבר עבודה בעיקר משרדית, שיכולה להימשך עוד כמה שנים טובות עד שהיא תיגמר לחלוטין.
תגידי משהו. אמרת שאפשר לקבל 15 או עד 15% מהכסף שאנשים מקבלים, הם הולכים לנאמן שבית המשפט מינה. אז מה רע? כלומר, יש לו מוטיבציה להביא כמה שיותר כסף, ואז הוא יקבל 15%. זה לא טוב?
נכון, לכאורה זה המצב, אבל המון פעמים יש כל מיני תרגילים שנוצרים, שכל המטרה היא לקבל כמה שיותר אחוזים, וזה בא על חשבון הנושים. למשל, כדי להיכנס לגדר התקנה הזאת ולהיות זכאי לקבל את עד 15%, אתה צריך לחלק כסף לכל סוגי הנושים שיש לך. כלומר, גם לעובדים, גם לנושים המובטחים וגם לנושים הרגילים. הדגש הוא על הנושים הרגילים. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שבקופה יש מעט כסף, אתה חילקת רק לבנקים ולעובדים את החובות, ואתה עדיין תבוא לבקש את האחוזים האלה, לא תיכנס לזה. אז הגות תרגיל יצירתי. משכנעים לפעמים, כשיש מעט כסף בקופה, נגיד החובות של החברה, נגיד 100 מיליון, ובקופה יש רק איזה 30-40 שמכסה רק את החוב לבנקים, וכמובן את העובדים שהם בדין קדימה, משכנעים את הבנק לוותר על איזה 2 מיליון שקלים, הבנק מסכים, העובדים, נותנים את השני מיליון שקלים האלה כהחזר לכל קבוצת אנשים הרגילים, מחזירים להם 3-4% מהחוב כלפיהם, שזה זניח לחלוטין, זה לא מחסה להם שום דבר, ואופ, חילקנו לכל קבוצות אנשים, אנחנו יכולים לבקש 5% מהקופה, 6% מהקופה, ואז יש מצבים אבסורדיים, שאתה רואה שבעל התפקיד קיבל יותר מכל קבוצת אנשים הרגילים כולה ביחד, דרך התרגיל הפיקטיבי הזה, שבעיניי זה פיקטיבי לחלוטין, לחלק אחוזים כאלה זעומים לקבוצה של אנשים רגילים, זאת רק דרך, וכולם יודעים, זה רק דרך להיכנס לתוך האפשרות לגבות את שכר הטרחה הגבוה. ומה שכל כך מתסכל ומקומם זה שאין אף אחד שעוצר את זה.
בית משפט לא עושה כלום, כלומר בית משפט לא ער לזה ש... אני בטוחה שהוא ער לזה.
בית משפט ער לזה, בית משפט מבקש תגובה של הכונס הרשמי, הכונס הנכסים הרשמי הוא זרוע במשרד המשפטים, הוא רגולטור, שהתפקיד שלו הוא לבוא ולתת כאן עמדה אובייקטיבית מקצועית. והמון המון פעמים אנחנו רואים שמה שכונס הנכסים הרשמי אומר, זה מה שבית משפט עושה, מסתמכים עליו. כונס הנכסים הרשמי, הרבה מאוד פעמים במצבים האלה, מאשר, אומר נכון, בסדר גמור, הוא לא חושף את הפגמים, הוא לא מתנגד, וגם אם הוא מתנגד, זה התנגדות מאוד רפה, בדרך כלל בעלי תפקיד, בבקשות שלהם מוסיפים עוד שלל רכיבים, שספק אם הם מגיעים להם, אז לפעמים הכנר נכנס ומבטר על איזה כמה רכיבים, כדי שזה יראה שהוא יתערב, אבל יש הסכמה של כונס הנכסים הרשמי. וככה זה עובר, פעם אחר פעם.
למה שהבנק יוותר על כסף שמגיע לו כדי לצ'פר את העורכי דין
שמטפלים
בתיק?
תראה, המון פעמים העורכי הדין שמתמנים, זה עורכי דין שגם עובדים עם בנקים, וגם הם, אחר כך יש פה גם מסכת של אינטרסים. אף בעל תפקיד לא יעיז להסתבך עם הבנקים, זה מאוד נדיר. כי אתה יודע שאם אתה תלך ותפסוק נגד בנקים, בעל התפקיד צריך לבדוק את השיעבודים. לבדוק האם באמת בכלל יש שיעבוד. יש מקרים שמגלים שלנושה המובטח בכלל אין שיעבוד. עכשיו צריך לבדוק את זה. אם אף אחד לא יבדוק את זה, לא נדע. אז המון פעמים בעלי התפקיד, הם שומרים על קשר טוב עם הבנקים, המון פעמים מתמנים גם מטעמם, בגלל שהבנק הוא גורם כל כך חזק, אז הוא דורש שאחד מהנאמנים יהיה מישהו שהוא בחר, וזה גם כן מתקבל. ויש מקרים, למשל, מקרה מדהים בעיניי, המקרה של התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, הנאמנים שם ביקשו למכור אותה לקובי מימון, לבעל השליטה, בחזרה, באיזושהי עסקה מוזרה שכמעט ולא עובר במזומן, והם ציינו ששנית בהינושה המובטחת של התחנה המרכזית. ומה הסתבר אחר כך? שזה בכלל לא נבדק. ולקחו את זה כאיזושהי נקודת הנחה. וזה לא נבדק. אותו דבר קרה אגב גם בתיק של בורגרנץ', אותו דבר. עשו שם איזשהו הסדר, אמרו הנושה המובטחת פה תוותר, היא תקבל כמה מיליונים, היא תוותר על דברים אחרים. ומישהו פתאום בא ושאל, רגע, איפה נקבע שהיא מובטחת? מישהו בדק את זה? אז אתה מגלה שזה לא נבדק בכלל. וכשמתחילים לבדוק את זה, אז מגלים שהיא בכלל לא מובטחת, וזה קרה לא פעם ולא פעמיים. לכן התחום הזה הוא כל כך קשה, כל כך מורכב, וכל כך הרבה בעלי אינטרסים יש בו, והיחידים שלא נמצאים בו כמעט תמיד במשחק הזה, זה אנשים הרגילים, שאין מי שידבר בשמם. מי שאמור לדבר בשמם זה כונס הנכסים הרשמי, והוא לא עושה את זה, ברוב המקרים.
למה הוא לא עושה את זה?
זאת תעלומה בעיניי. אני באמת לא מצליחה להבין למה הוא לא עושה את זה. כונסת הנכסים הרשמית כיום סיגל יעקובי מאוד מנסה כן לעשות את זה. קשה לי להסביר, אני לא יודעת, כנראה שיש יותר מדי קשרים בין בעלי תפקיד לבין עובדים בכונס הרשמי, ולא נעים, המון פעמים הם ממש יראים מפניהם, ולא נעים להם לתקוף את הדרישות שכר טרחה, לא נעים להם לבקר אותם, אתה רואה כל מיני תעלולים, שנציג כונס רשמי שצריך לבוא לדיון, ולהתנגד לשכר טרחה, פתאום הוא לא מגיע באיזושהי המטלה, והוא שולח אחד אחר שלא מכיר את התיק, וזה קרה.
הכלב אכל את התיק.
מה עם השופטים עצמם? להם אין עמוד שדרה לבוא ולהגיד, אוקיי, קראתי, שמעתי את ההמלטות של כל הצדדים, לא נראה לי, ואני מחליט ש... להיות בעל המילה בחדר, כי הם שופטים.
זה כמעט ולא קורה. מקרה אחד שזה כן קרה, זה היה באמת בתיק הזה של בורגראנש, והשופטת מיכל אגמון גונן התקוממה מאוד מההסדר שהוצע, ומתחה ביקורת על בעל התפקיד. היא חטפה אחר כך ביקורת בית המשפט העליון, וזה גם מעביר מסר לשאר השופטים, שלא לא כדאי יותר מדי להגדיל את הראש. לא, איך אמר את זה? שופט בית המשפט העליון יצחק עמית אמר שבית המשפט לא צריך להיות האפוטרופוס של הנושים. אני לא מסכימה איתו, אני חושבת שבית משפט כן צריך להיות האפוטרופוס של הנושים, אין אף אחד אחר שיעשה את זה. אבל זו התפיסה, התפיסה זה בסך הכל זה אותה קליקה, זה השופטים, זה עורכי הדין, הם רואים את עצמם כקליקה סגורה, מקצועית, הם חושבים שכל מי שמבקר אותם הוא הרבה פחות מקצועי מהם, הוא פשוט לא מבין את האילוצים שהם נתקלים בהם, הוא לא מבין את ההוצאות המשרדיות הגבוהות שיש להם, שמצדיקות את זה שיהיה להם שכר של הרבה מאוד מיליונים. זו הגישה, ולי זה מספק הרבה עבודה.
שאלה לא פוליטיקלי קורקט, איך הקשרים בין עורכי הדין לשופטים? יש שם חברויות, קשרים חברתיים חזקים?
חברויות ממש אני לא יודעת, בטח לא משהו שמצהירים עליו ככה, יראו אותו בפומבי, אבל בטח, אין כל אירוע שמגיעים אליו שופטי פירוקים, שופטי תחום חדלות פיראון ומוזמנים עורכי דין, מי שיגיע לשם יוכל להגיד רק מי מהמפרקים הבכירים לא הגיע, אין דבר כזה, כולם מתייצבים, פשוט כולם באים, כולם באים, לוחצים ידיים, הזדמנות לחייך לשופטים, להזכיר להם שאנחנו קיימים, שאנחנו נחמדים, אולי נצליח לקבל את התיק הבא.
רגע, זה אותם שופטים? כלומר, יש מספר
יש קבוצה של שופטים, כן, שמטפלת בתיקי חדלות פיראון, כן. קבוצה סגורה, יחסית מצומצמת של שופטים. זה תחום שהוא דורש הרבה מאוד מקצועיות וידע, אז בהחלט השופטים הם בודדים שמטפלים בזה. ונוצרת באחד קבוצה סגורה של עורכי דין בתחום, וביחד הם מארגנים כנסים מקצועיים, שאומרים, מה רע בלארגן כנס מקצועי, איך נלמד ונחכים, אם לא נארגן את הכנס הזה, אז הם נוסעים, הם נסו ליפן, הם נסו ללונדון, הם נוסעים הרבה לאילת.
אני ממש רוצה לעבוד בזה.
כל מיני כנסים מקצועיים של דיני חדלות פיראון, שעושים אותם במקומות שונים בעולם, וגם הרבה מאוד כנסים באילת, נפגשים כולם, יש פאנלים, להצליח להתברג לפאנל זה משהו שהוא מאוד מבוקש. לפני הפאנל יש לפעמים קבוצות וואטסאפ כאלה סגורות של השופט והמשתתפים, והם ככה קצת מצחקקים ומחליפים דחקות ביניהם, ולפני הפאנל נפגשים כולם לתכנן מה כל אחד יגיד, והכל הכנה מוקדמת. בוא נגיד שלאף מפרק זה לא מזיק לשבת בשיחת חולין כזאת עם שופט שאחר כך הוא יבקש ממנו להתמנות, ואחר כך הוא יבקש ממנו שכר טרחה, אז נוצרים מערכת של קשרים שהיא לא מאוד בריאה, והיא יוצרת הרבה פעמים גם אי נעימות לשופט, לצאת אחר כך ולהתנגד לכל מיני בקשות של בעל התפקיד.
רגע, השופט, בוא נתקף על הנקודה הזאת, על השופט והמינוי, כאילו, השופט הוא זה שממנה, את הנאמן, הוא בוחר כאילו מי הנאמן של החברה?
כן, השופט מחליט, המון פעמים החברה יכולה למשל לבקש להקפאת הליכים, היא יכולה לבקש שהיא רוצה שני נאמנים מטעמה, מראש היא מגיעה, היא מגישה הקפאה, היא מסבירה, אני רוצה את א' וב', הם טובים, הם מקצועיים, הם מיומנים, ואז מגיעים אנשים אומרים לא, אנחנו לא רוצים את א' וב', הם התמנו על ידי החברה, אנחנו רוצים אנשים אחרים, מתכנסים כולם לדיון בבית המשפט, לפעמים גם הכונס הרשמי, או שהוא תומך, או שלפעמים הוא אומר באמת זה לא ראוי, מי שהחברה ביקשה צריך מישהו אחר. ואז מתחילים התלבטויות מה לעשות, והמון פעמים אנחנו רואים שלשופטים לא כל כך נעים בשלב הזה, כשהם מנסים לוותר על מי שהחברה ביקשה, אז יש שם ממש מאבק. המאבק על המינוי זה משהו שהוא מטורף. נעמד בעל התפקיד המוצע ואומר, אדוני, אני לא עשיתי שום דברה, אין סיבה להטיל בי דופי, ואז אף אחד לא הטיל בך דופי, אתם מטילים בי דופי, למה לא רוצים אותי? ואנחנו רואים את זה קורה, השופט מוצא איזושהי פשרה, הוא ממנה שלושה בעלי תפקיד, במקום להסתפק באחד. שניים ביקשה החברה, לא נעים להעיף אחד מהם, עוד אחד כדי שגם אנשים יהיו מרוצים, אבל אנחנו נתקעים עם שלושה בעלי תפקיד, על חברות קטנות, למשל זה קרה
שלושתם צריך לשלם אחר כך.
כן, שלושתם צריך לשלם, הם עובדים. למשל ברשת בתי הקולנוע גלובוס, שלושה נאמנים. למה צריך שלושה? שאלה טובה.
אז זה השלב שבו, זה שהיית עם השופט בכנס ובוואטסאפ, זה פתאום השלב שזה הופך, שזה יכול לתוך איזה יתרון?
זה לא אמור לעבוד ככה, אבל זה עובד ככה, ואפשר להוכיח את זה מאוד פשוט, כי כשאתה רואה שבתיק א', השופט אומר, מי שהחברה ביקשה, זה לא נראה לי, זה עלול ליצור פה ניגוד עניינים, אני אמנה מישהו ניטרלי, ואז גם מביא מישהו אחר, אבל בתיק אחר הוא פתאום אומר הפוך. אוקיי, בסדר, מי שהחברה ביקשה זה בסדר. אז כן, אז אתה רואה שיש שמות שחוזרים, שאתה רואה שבסך הכל יכולים להגיד לך שזה לגיטימי, שיש את האנשים שאותו שופט מכיר, הוא מכיר את העבודה שלהם, הוא רוצה למנות אותם שוב ושוב, אז ככה הוא עושה, תימצא כבר הדרך. הבעיה היא, ומה שמתסכל באמת, זה שהאנשים האלה שמתמנים שוב ושוב, זה לא בהכרח אלה שמביאים את התוצאות הכי טובות. אתה יכול לקלקל כמה תיקים, ואתה תמשיך לקבל עוד תיקים בבתי המשפט, אף אחד לא יעצור ויגיד, רגע, התוצאות שאתה הבאת הן כל כך גרועות, לא מגיע לך לקבל את התיק הבא, אתה פשוט יקבל אותו.
איך זה לחסות את התחום הזה? הרבה לחץ, טלפונים,
את פוגעת
בשמי הטוב?
כן, זה גם, אבל זה מרתק. זה לא קל, זה לעבוד מול עורכי דין, שפעם מישהו יהיה מלאי בתביעה, כי הוא אמר שיש פסיק ואין נקודה, וזה משנה את המשמעות של המשפט. אם הייתה נקודה, אז זה לא הייתה דיבה. מאחר שזה פסיק, אז שני חלקי המשפט מתחיל ככה, זאת רמת הטיעונים לפעמים. אבל כן, לכן זה באמת דורש הרבה מאוד להכיר את כל התחמנויות האלה, זה דבר שלוקח שנים להכיר אותה. לפני כמה שנים אני לא הכרתי. אז לאט לאט משתכללות השיטות. אבל זה תחום מאוד מעניין. זה תחום מרתק, וזה גם תחום שיש לו השפעה בעצם על כל אחד מאיתנו, כי החברות הקורסות האלה בסוף זה לא רק העסק הפרטי שבא לתפקיד שרוצה לחלץ מהן מיליונים של שכר טרחה. כשאתה מצליח באמת להבריא חברה ולהחזיר אותה למסלול, לא רק האנושים של אותה חברה, מקום התעסוקה שלהם נשמר גם הלאה. ברגע שאתה מבריא את החברה, זה לא רק שהם מקבלים את חוב העבר, יש להם גם עם מי להמשיך לעבוד. כי כשהחברה הולכת לפירוק, המכה שהם חוטפים היא כפולה. גם הם הפסידו את הכסף, וגם לפעמים ספקים קטנים של עסק עבדו רק איתו. אין להם יותר את הלקוח העיקרי שלהם, או אחד הלקוחות הגדולים שלהם, הלכו לאיבוד. ואז אתה רואה אותם כמה חודשים אחר כך בעצמם קורסים, וזה מין תגובות שרשרת כאלה. לכן יש פה אינטרס שהוא של כל הגורמים להצליח להבריא את החברות האלה.
אוקיי, את מכסה את התחום הזה, כמו שאמרת, כבר כמה וכמה שנים. יש איזה שינוי? כלומר, אוקיי, מציפים את הבעיה, כבר זה נושא שהפך ליותר מדובר, הולכים לשנות משהו?
יש את חוק חדלות פירעון החדש, שאמור היה לפתור את הבעיה של המינויים שעליה דיברנו. הפתרון המאוד שנוי במחלוקת וכנראה יהיה בעייתי. מה שאמרו, ראו באמת שכל פעם כל שופט ממנה את מי שהוא רוצה, שאין לזה כללים, שזה לא עקבי. אמרו, כונס הנכסים הרשמי ימליץ על שמות, וחלקם גם יבחרו בהגרלה. פשוט יהיה איזה מין מאגר כזה. עכשיו, זה יעלה למישהו על הדעת שבאמת שאנחנו נבחר את המפרק הבא של מגה או קלאב מרקט הבא באיזושהי הגרלה בין בעלי תפקיד. זה לא באמת רציני. זאת לא הדרך למנות את הבן אדם המתאים ביותר לתוך לחברה, מי שידע לעשות את התהליך הזה ולהבריא אותה. זה לא יכול לעבוד דרך הגרלה, וזה לא יכול לעבוד דרך רשימות בכונס הרשמי. אבל זה כרגע החוק החדש, זה מה שהוא אומר שעומד להיות, כשהמטרה היא לפתור את הבעיה שהייתה היום. אז ככל הנראה, תיווצר פשוט בעיה חדשה. אבל מה שהיה יישאר, אני לא חושבת שבמובן הזה יהיה שינוי. החוק החדש מאוד מכוון לשיקום. הוא מדבר ממש בסעיף הראשון שלו על שיקום והחזרת החוב לנושים בתור ערך עליון. אז אנחנו נצטרך באמת להמתין ולראות האם זה מה שהולך לקרות, האם באמת אנחנו נראה יותר שיקומים, יותר הצלחות, יותר עברות, ופחות חיסולים של חברות.
אז תגידי משהו, מה המאזינים יכולים לקחת מכל השיחה הזאת? כלומר, חשפת לפנינו עכשיו, ותיארת לנו איזה עולם כזה שיש בו אנשים שמכירים אחד את השני, שדי מהר לוקחים חברות שנכנסו לקשיים, או אולי בעצם לקשיים לא כל כך גדולים, ודי מהר מנסים למכור אותם, מפרקים אותם, חלק מהאנשים נשארים עם פירורים. זה תמונה קצת מדהיגה, כאילו פתאום אפשר לצאת מנה עם תחושה קצת פסימית של ככה הדברים עובדים?
נכון, זה מצב לא פשוט. בוא נגיד שהיום, אם הייתה לי חברה, וזה מה שקורה באמת בשטח, הייתי עושה הכל כדי לא להגיע להקפאת הליכים, כי הייתי יודעת שאני אאבד את השליטה, שימנו לי מישהו שאני לא יודעת מי הוא, שאני לא בחרתי, שאני לא יודעת מה הוא יעשה, שהוא רק יפרסם מודעה. מצב מאוד מאוד מלחיץ, וזאת תוצאת, זה יוצר איזה מין תגובת שרשרת כזאת, שבעל החברה עוד פחות מנסה בכל דרך להימנע מלהגיע לבית המשפט, וכשהוא יגיע בסוף זה כבר הוא יהיה חנוק לחלוטין, במצב קטסטרופלי ועוד יותר קשה להציל אותו. לכן אני חושבת שצריך לקרות משהו, בעיקר כונס הנכסים הרשמי וגם השופטים צריכים קצת להתעורר, להבין שהם צריכים לגלות יותר אחריות כלפי מה שקורה בהליכים האלה, לדאוג לשיקום, לשים את זה לנגד עיניהם, שהמטרה הטובה ביותר תהיה המטרה העליונה, היא להצליח לשקם את העסק. ומי שיצליח גם יגיע לו לקבל את השכר טרחה הגבוה שלו, ומי שלא יצליח, לא מגיע לו, ולדעת לתמוך ולפרגן ולמנות שוב ושוב, אם הם כבר, אם אלה ממלאים שוב ושוב, אז לפחות שזה יהיה באמת בעלי תפקיד שהשיגו תוצאות. ואז מה שיקרה, אנחנו נראה שחברות פחות יפחדו מההליך הזה, והם יגיעו להליך טיפה קודם, וניתן יהיה להציל אותן ולהבריא אותן. וזו תוצאה שהיא באופן כללי טובה למשק, באופן לכולם. זו השאיפה.
ענת רואה, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן הכמוסה השבוע עם ענת רואה.
אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי, תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למאור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.